חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. שעה אחת בלבד לפקיעת המנדט שניתן ללפיד להקמת ממשלתו העתידית בראשות בנט, בשותפות עם העבודה, מרץ ורעם, הצליח ככל הנראה יושב ראש יש עתיד להסיר את המכשולים הגדולים ולהשיג את החתימות של כלל ראשי הסיעות בגוש מתנגדי נתניהו. לילה טוב לכתבנו בכנסת אבי רבינה.
שלום, לילה טוב.
האם לפיד כבר בדרכו לבית הנשיא כדי לומר עלה בידי?
כן, חד משמעית, ממש חדשות של הדקות האחרונות, כלל המפלגות מגוש השינוי גוש השמאל חתמו על יאיר לפיד, עם יאיר לפיד, על ההסכמים הקואליציוניים, ובשעה הקרובה יוכל יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד לבוא לנשיא ולומר לו עלה בידי להרכיב את הממשלה, והם כן צועדים משם לעבר השפעת הממשלה. עברנו יממה דרמטית, דרמטית זו מילה קטנה למה שעברנו ביממה האחרונה סביב כמה מפלגות שהקשו על חתימת ההסכמים הקואליציוניים. הוויכוח הבולט היה בין מרב מיכאלי מהעבודה, יושבת ראש העבודה, לבין הילד שקד ימינה על חברות בוועדה למינוי שופטים. כאשר התפקיד ניתן תחילה למרב מיכאלי, והילד שקט ביקשה את התפקיד לעצמה, וממש היא אימה באולטימטום לא לתמוך בממשלה שתקום. לאורך כל היממה האחרונה זה הסיק אותנו, חשבנו שהמשבר לא ייפטר, אבל הנה, ממש ברגע האחרון, ההסכם שהגיעו המפלגות ימינה, יש עתיד ותקווה חדשה והעבודה, הוא שבחצי קדנציה הראשונה, כלומר, כאשר נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, אז הילד שקד תכהן כחברה בוועדה למינוי שופטים, ובחצי השני, כאשר לפיד יהיה ראש ממשלה, מרב מיכאלי איזו שתכהן בוועדה למינוי שופטים. על פי הדיווחים אריאל, אני מבין שגם תקבל מפלגת העבודה בתמורה לוויתור הזה תפקיד סגן שר בנוסף למה שהוצע לה עד כה. זה אם כן בנושא הזה. סוגיה נוספת שהעיבה והקשתה למסע ומתן להתקדם היא מפלגת רעם. מפלגת רעם על ארבעת חברה אמורה בעצם להימנע בהצבעה, מה שנקרא לתמוך מבחוץ בממשלת בנט לפיד שתקום, ובכך לתת לה לקום. ובתמורה לכך היא קיבלה גם תקציבים מאוד גדולים, גם הסדרה של מספר יישובים בנגב, גם על זה היו עימותים במהלך השעות האחרונות, בעיקר בעניין ביטול חוק קמיניץ. בוא נאמר ככה, אפשר לומר שהממשלה הזו נסגרה, אבל על הנייר, יש עוד הרבה קשיים, הדברים נסגרו רק באופן עקרוני. גם ימינה, שקשתה מאוד על המסע ומתן, חתמה בשעה האחרונה, לא יהיה פשוט ב-12 יום הקרובים, כי הוא יצטרך לפתוח את ההסכמים עם כלל המפלגות ולנסח את הניסוחים הסופיים. יכול להיות שגם העסק הזה ילך לאבדון, הכל על קירי תרנגולת. ודבר נוסף שחשוב לומר הערב הזה, יש כמה ח"כים בימינה שעדיין לא סגורים על עצמם ויקבלו, יחטפו הרבה אש מהאנשים בציונות הדתית בעיקר, וגם מהציבור החרדי, שינסו להביא אותם לממשלת ימין בחזרה ולא להצטרף לגוש השמאל. אנחנו יודעים שניר אורבך מתנדנד, הוא שוחח היום עם הרב דרוקמן, הוא שוקל להתנגד לממשלה שכזו. מספיק שעוד אחד מתנגד לממשלה של נפתלי בנט, ולבנט אין ממשלה. לכן הסיפור הזה מאוד רגיש. נכון, נפיד יכריז עלה בידי, אבל אני מציע לא להתרגש מאוד בשלב הזה, ולקטוס ציפורניים עד להשבעת הממשלה אם תהיה.
אז הכל עוד פתוח. כתבנו אבי רבין, אנחנו נשוב ונשמע דיווח מורחב שלך ביומן הלילה בעוד כשעה. תודה רבה לך.
תודה.
בשלב הזה. פעילי ימין פרסמו במהלך הערב קריאות הזרה מממשלת לפיד בנט המתגבשת. תנועת הימין רגבים פרסמה סרטון מצולם המזהיר מפני דרישת אבס מלפיד להקים יישובים חדשים לפזורה הבדואית, ונקבע בסרטון כי דרישות רעם הן גזר דין מוות להתיישבות היהודית בנגב, כלשון תנועת רגבים. בעקבות דיווחים שטענו כי חבר הכנסת אורבך מימינה שוקל להתנגד לממשלת לפיד בנט, קרא לו הערב ראש מועצת בנימין ישראל גנץ לעשות את המעשה הערכי עליו חונך, ואותו הוא מבקש לקדם כשליח ציבור נאמן לאלוקיו, עמו וארצו, לשון הודעת ראש מועצת בנימין. ראש המועצה האזורית שומרון דגן התייחס לתקרית הירי שהרה ערב סמוך לאלון מורה והסתיימה בחסדי שמיים ללא נפגעים, ואמר כי נס של ממש הרה הערב בשומרון. הניסיון לרצוח יהודים בדרך לביתם חייב שיעבור מן העולם, דברי ראש המועצה האזורית שומרון. בביתר עילית נפצעה ערב ילדה כבת 4 כתוצאה מנפילה מגובה בחצר ביתה. מתנדבי איחוד הצלה העניקו לילדה טיפול ראשוני ופינו אותה במצב קשה להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם, כשהיא מורדמת ומונשמת. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ברך הערב את נשיא המדינה הנבחר יצחק הרצוג. פוטין הביע תקווה שהדבר יתרום לחיזוק היחסים בין ישראל לרוסיה. גורמים המקורבים לשיחות הגרעין בוינה טוענים כי חלה התקדמות משמעותית במגעים עם נציגי איראן, ובקרוב יקבע תאריך יעד רשמי לכניסתו לתוקף של הסכם גרעין חדש. כך נטען הערב בדיווח בעיתון האמריקני ניו יורק טיימס. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. ועד כאן חדשות כל חי.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב גם למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. היום נתחיל בנושא הלקאה עצמית, שיפוטיות יתר של האדם כלפי עצמו. האם אנחנו נוטים לשפוט את עצמנו על טעויות קטנות בחיים? האם אנחנו מרגישים רגשות אשמה לעתים קרובות? האם אנחנו מרגישים חסרי ערך בהשוואה לאנשים אחרים? ביקורת עצמית במידה מסוימת מסייעת לנו להתקדם, להתפתח, להגשים שאיפות בכל תחומי החיים. אבל כאשר היא הופכת להיות גבוהה מדי, היא כבר גורמת לבעיות נפשיות, חרדות, מצב רוח מדוחדך, גם דיכאון, הפרעות אכילה. זה יכול לגרום לבעיה בתפקוד האדם וגם להרס עצמי. אנשים שסובלים מביקורת עצמית גבוהה נוקטים לא פעם בגישה לא מתפשרת. בגישה לא סלחנית, מאוד מחמירה, שלהם כלפי עצמם. כך הם נכנסים אל מערבולת של איסורים ורגשות אשמה, מה שפוגע באיכות החיים, בכוח היצירתי, בדימוי העצמי, וביחסים שלהם עם האנשים הקרובים אליהם. בדרך כלל, אנשים שסובלים ביקורת עצמית גבוהה, הם חוו בילדות שלהם. ביקורת קשה, תובענית מצד ההורים או גורמים מוסמכים אחרים, מורים, מדריכים. הגישה הביקורתית התדירה הפכה להיות חלק מהקול הפנימי שלהם. גם אם הם לא מודעים לכך, גם אם הם לא עירניים לכך, אבל בראש שלהם, פעם אחר פעם, הם שופטים, הם אומרים, למה זה כך? למה זה לא אחרת? האם היה אפשר יותר טוב? וככל שהיו ציפיות גבוהות מהסביבה, הורים, מורים, אחים, זה גורם לילדים לפתח ביקורת עצמית רבה מדי, ולהרגיש נחותים בהשוואה לאנשים אחרים, שהם, האנשים האחרים, כן מצליחים לממש את אותן ציפיות. והאדם אומר לעצמו, למה אני לא חכם כמו אחי? אין לי סיכוי להיות מסודר או מתמיד כמו אבא שלי. גם ילדים שהוזנחו במהלך הילדות ולא זכו לתמיכה, פיתחו גישה לא פעם לא מתפשרת, בגלל שלא היה מי שייתן להם יחס. לכן הם מחפשים לעצמם מקור חדש של תשומת לב. הניסיון להגיע לשלמות שגרמה לביקורתיות יתר כלפי עצמם. ישנו קשר הדוק בין ביקורת עצמית גבוהה לרדיפת השלמות. האדם רוצה שלמות, וכאשר הוא לא משיג אותה, הוא מבקר את עצמו יותר מדי. אז ראשית קשה לקבל את זה, אבל הטעויות הן חלק מהותי, בלתי נפרד מהחיים, חלק מהותי מהחיים, זו הדרך שבה האדם לומד. אנחנו לא רוצים טעויות, אבל כן חובה לנו להיות סלחנים כלפי עצמנו כאשר יש טעות. סלחני ולא אדיש, כמו אדם שפגע בנו. אנחנו מוכנים לסלוח, אבל אחרי שאנחנו סולחים לו, אנחנו גם נהיה פיקחים יותר לדעת איך להימנע מלהגיע לאותו מקום, לאותו מצב, לאותה סיטואציה, כדי שלא יפגע בנו פעם נוספת. כך גם כן הסלחנות שלנו כלפי עצמנו. לא סלחנות שהיא אדישות, לא אכפת לי מה קרה, אלא סלחנות עם חוכמה, אני מספיק פיקח ללמוד מעבר, וסלחן כלפי עצמי הוא מבין שהחיים הם תהליכים. בני האדם טועים, ההבדל, יש אנשים שבוחרים יותר מדי להתעכב על כל טעות קטנה בחיים, להתאבל עליה, לשלם עליה מחיר כבד של איסורים, מצפון ואשמה, יותר מדי זמן. ברגע שנעכל שטעות היא תכונה אנושית וגם נסלחת, נצליח להעריך את עצמנו יותר. לא כי נאהב טעויות, לא, אלא בגלל שהאדם לא שם דגש גדול מדי על טעויות, וכך הוא ממשיך בתפקוד שלו. החוכמה היא ללמוד מהטעויות. צריך להבין שהדרך להצלחה רצופה במכשולים, בטעויות. החוכמה היא ללמוד, להתקדם. למידה מהטעויות היא מאפשרת לנו למנוע את חזרתם בעתיד, וגם מקדמת אותנו להצלחה. כך יש לנו יותר ניסיון חיים, יותר חוכמת חיים. חשוב לזכור שאנחנו גם אנשים שמהווים מודל חיקוי לסביבה הקרובה, ילדים, נכדים. בוודאי שנרצה שהילדים לא יסבלו מחוסר הערכה ודימוי עצמי נמוך, בגלל שהם רואים את עצמנו כל כך ביקורתיים. לא היינו רוצים שהם יפתחו גישה כזו שלהם כלפי עצמם. כמובן שביקורת עצמית במידה מסוימת, בריאה, מסייעת, ללמוד, להפנים, להשתפר בכל תחומי החיים. כאשר הביקורת הופכת להיות בלתי פרופורציונלית, לא במידה, היא כבר פוגעת ביכולת האמיתית של האדם, בכושר החשיבה, במימוש הפוטנציאל האישי. אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, אם אנחנו יותר מדי מבקרים את עצמנו, אם אנחנו יותר מדי לא נעימים עם עצמנו, גם הזולת פחות יאהב אותנו. וגם אם הזולת יאהב אותנו, לא נרשה לעצמנו להרגיש את חיבת הזולת כלפינו, מכיוון שאנחנו כל כך כועסים, מתוסכלים, שופטים, מבקרים את עצמנו, שגם כאשר מפרגנים לנו, מעניקים לנו, אנחנו חסומים. לא יכולים להרגיש את זה. אדם שלא מסוגל להעריך את עצמו, יחווה גם חוסר הערכה חיצונית. לא זו בלבד שהאדם לא אוהב או מעריך את עצמו, הוא גם לא יוכל לאפשר לאחרים להעריך אותו. וכך זה הופך להיות כדור שלג, שרק יגביר את חוסר הביטחון והדימוי העצמי הנמוך. וכך, האדם הוא נכנס למעגל קסמים שלילי, של כמה אני לא אהוב ולא רצוי בעיני עצמי וגם בעיני אחרים. נקודה נוספת, לא פעם אדם משווה את עצמו יותר מדי לאנשים אחרים, וגם זה דבר לא טוב, גם זה דבר שלילי. ההשוואה לאחרים היא לא הבסיס למוטיבציה. אמנם נכון שכינת סופרים תרבה חוכמם, אבל אי אפשר תדיר לחיות בסגנון הזה, מכיוון שהאדם שהוא תדיר חושב על הזולת, הוא כבר לא בכינת סופרים תרבה חוכמם. ההצלחה של האחר לא מהווה השראה אליו, אלא זוהי כבר כינה שמוציאה את האדם מהעולם. מכיוון שההשוואה הקבועה תדיר כאשר עושה האדם השוואות, זה כבר גורם לאדם להרגיש נחוץ. זה כבר הופך להיות הרסני. המטרה של האדם לא להשוות את עצמו לאחרים, אלא ללמוד מהאחרים. המטרה היא להיות הכי טוב שהוא יכול, בלי לבדוק כל הזמן כמה טוב הוא ביחס לאחרים. אם האדם החליט להשקיע מאמצים כדי ללמוד מקצוע מסוים, שלא ישווה את עצמו אל האחים והאחיות שלו, אלא הוא מתעסק עם עצמו, עם ההתקדמות שלו. נקודה נוספת, חשוב מאוד שההתמקדות בדברים תהיה בדברים שניתנים לשליטה. חשוב להבין שלא כל דבר בחיים נתון לשליטה שלנו, עיסוק בדברים הבלתי ניתנים לשליטה יוצרים חרדות ומתחים מיותרים, כי אנחנו לא יכולים לשנות את אותו רצוי שבעינינו רצוי שישתנם. התמקדות בדברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, מגדילה את הביקורת העצמית של האדם כלפי עצמו. התמקדות של האדם בדברים שהוא כן יכול להשפיע עליהם, יגרום לאדם להיות יצירתי יותר, פורה יותר, נחמד יותר, נעים יותר. האדם מחליט להשקיע שעות רבות ללימוד במבחן. ההחלטה להשקיע שעות רבות ללימוד למבחן, זה בשליטת האדם. דרגת הקושי של המבחן זה כבר לא בשליטת האדם. נקודה נוספת, חשוב לחלק את המטרות ליעדים שניתנים להשגה. לעתים קרובות אדם שסובל מביקורת עצמית גבוהה מרגיש שהוא לא מצליח לממש את המטרות. חשוב לקחת את המטרות ולחלק אותם ליעדים, יעדי ביניים, יעדים קטנים, מה שניתן למדידה. לדוגמה, השאיפה להשתתף בסיום מסכת. הוא רוצה להגיע לסיום מסכת. המטרה דורשת להשקיע במשאבים כדי להגיע את תוצאות. אם נחלק את המטרה ליעדים קטנים, זה יהיה ישים יותר, כמו הישגים, לימוד יומי לזמן מסוים, זמן מסוים שחוזרים על החומר, לוותר על דברים אחרים, כמות מסוימת, קצב מסוים, תוכן מסוים. ובכך האדם מייצר מערכת שהיא מותאמת לשגרת החיים של האדם. נקודה נוספת, לא פעם, ככל שהאדם יותר ויותר עסוק במחשבות שליליות, מחשבות תורדניות, כך יש סיכוי יותר גבוה שהם יחזרו להופיע עוד ועוד, עד שהמחשבות האלה כבר מושרשות בתודעה של האדם. דפוסי החשיבה התורדניים, אני לא מוצלח, אני לא מצליח, אין לי סיכוי להתקדם, אין לי סיכוי ללמוד, אין לי סיכוי להתקבל לעבודה. כל זה משפיע באופן קיצוני על ההישגים בפועל. כל פעם שצצה לאדם מחשבה כזו, חשוב להתעמת עם המחשבה, להטיל בספק ולבדוק את המשמעות שלה, הרצינות שלה. האם באמת היא כמו שהאדם מרגיש? האם באמת נכון להגיד שאני לא מוצלח? האם באמת נכון להגיד שאין לי משמעות? האם נכון למזער את כל ההישגים שהגעתי אליהם בחיים? כאשר האדם לא מקבל את דפוס החשיבה השלילי בבת אחת, כמשהו מובן מאליו, אלא מטיל בזה ספק, זה יעזור לאדם. את בהדרגתיות, לא בפעם אחת. בהדרגתיות זה יעזור לאדם להשתחרר מאותן מחשבות. נקודה נוספת, חשוב לדעת להמיר את המחשבות השליליות במחשבות חיוביות. כל פעם שצץ המחשבה השלילית, ננסה להמיר אותה במחשבה יצירתית, חיובית, עד שנצליח לסגל לעצמנו דפוסי חשיבה חיוביים. לדוגמה, עולה מחשבה, אני בטוח ייכשל במבחן, נמיר את זה במחשבה אחרת, למדתי טוב, אני אצליח במבחן, אני אצליח מה שאני אמור להצליח. משפט קצר כמו מנטרה לחזור עליו, לא כי אנחנו כעת רוצים לשכנע את עצמנו, אלא כי רוצים להתאמן בהסחת דעת. ביקורת עצמית היא הנטייה להציב לעצמנו סטנדרטים גבוהים, רף גבוה ולא פעם בלתי מציאותי, וכך לאמץ עמדה מענישה כאשר אנחנו לא עומדים באותו רף שהוא לא תמיד אפשרי. וכך, הרבה אנשים שסובלים מביקורת עצמית גבוהה, יש להם יותר נטייה לסבול ממצב רוח מדוכדך ודיכאון. קל להבין שהאדם שמאשים את עצמו בכל דבר קטן, מערכת השגרה שלו, החיים שלו, משתבשת. חשוב לזכור שהסובלים ביקורת עצמית גבוהה נוטים לשפוט את עצמם גם ברגעי הצלחה. ולמרות שבהיבט מסוים הביקורת העצמית עשויה לדרבן את האדם לשאוף גבוה יותר לממש את היכולות, אבל זה גם עלול לחבל במאמצים. כך למשל, יגיד, הקול הביקורתי הפנימי של האדם, זה עדיין לא מספיק טוב, זה עדיין לא מספיק יעיל, היית יכול להתאמץ יותר, היית יכול לעשות יותר, דבר שפוגע מאוד בערך העצמי של האדם, ומעלה את הסיכוי לדיכאון, למצב רוח מדוכדך. וגם כאשר יש חוויות טובות, אומר האדם לעצמו, זה טוב? כמה זה טוב? באמת זה טוב? אולי זה לא כל כך טוב? חוויות טובות הופכות להיות מי נשק שמפנה האדם כלפי עצמו. לכן חשוב לזהות את המחשבות השליליות, לנסות לאתר את המחשבות והאמונות השליליות במהלך היום, זה הצד הראשון לקטיעת מעגל הקסמים, שעשוי להוביל לאותו מצב רוח מדוכדך ודיכאון. דבר נוסף, חשוב לדעת לדבר עם חבר טוב, שנוטה לאמץ עמדה אופטימית, גישה חיובית יותר ביחס לדברים בחיים. הוא עשוי לסייע להפחית את הנימה הצינית והשלילית שבה אנחנו עודים להתייחס לעצמנו. נקודה נוספת, חשוב להימנע מריבוי מחשבות. ריבוי מחשבות שסובל האדם שמתמודד עם ביקורת עצמית גבוהה. הוא נוטה להקדיש שעות רבות במהלך היום לחשיבה על הכישלונות, אכזבה וכעסים. זה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים בזמן שהוא הולך לישון, וזה עשוי להתבטא בנידודי שינה, ולכן הומלץ לעשות פעילות שמרגיעה לפני שינה, כמו קריאת ספר, תרגילי הרפיה, לנסות להתנתק ממסכי הטלפון כשעתיים לפני הכניסה לשינה. זה עשוי להוות טריגר ללחץ הטלפון ולמחשבות אורדניות בנוגע לאירועי היום, מה היה, איך היה. ונקודה נוספת, חשוב לא להניש את עצמנו עם מחשבות שליליות עולות מדי פעם. הן באות, הן הולכות. חשוב לזכור, ביקורת עצמית חיובית מגיעה ממקום בו האדם רוצה לקחת אחריות ולשפר, לא על כעה עצמית או האנשה עצמית, אלא נקודתית, הערה, הייתי צריך ללמוד יותר למבחן. ביקורת הרסנית מופיעה במקרים רבים בטון מאשים, רעל, זה מכליל, איזה גרוע אני חסר ערך, אף אחד לעולם לא ירצה להיות חבר שלי. זוהי ביקורת עצמית ללא שום חמלה, סובלנות, סלחנות, בלי הבנה שהחיים זה תהליכים מדרגתיים. ואצל הרבה אנשים, הגבול הזה נחצה ונוטים בני אדם לשפוט בחומרה יתירה את המעשים שלהם ואז להאשים את עצמם בכישלונות. אנשים שמאופיינים בביקורת עצמית הרסנית, יש להם סיכוי גבוה יותר לסבול עם מצב רוח מדוכדך ודיכאון. וזה לא מפתיע, כי כאשר נתונים במעגלי ביקורת עצמית הרסנית, זה דומה להימצאות מול כיתת יורים חלילה, בלי שום יכולת להתגונן בפני המחשבות הפוגעות. או ניתן לראות שבמקרים רבים הם סובלים מחרדות דימוי עצמי נמוך, וכשאנשים מצויים במצב של דימוי עצמי נמוך, מצב רוח מדוכדך, מצב תקוע, בהרבה מקרים אפשר לזהות את התקיעות בעזרת המחשבות. יש למחשבות האלה גוון של ביקורת עצמית. אין לי סיכוי להצליח, לעולם אני לא אצליח, בטוח שאני תקוע, כזה אני, פסיבי, לא יודע להזיז את עצמי, אני אדם עצלן. וכך האדם אומר על עצמו אמירות שליליות וגרועות, לא רק מה שמהווה עדות על העבר, אתמול לא הייתי טוב, אלא גם על המחר, גם מחר אני לא אהיה טוב. וזוהי כבר ביקורת הרסנית. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס. הרבה יותר מהכל כלול. החל $900 בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים. בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות. ארוחות גורמה כיד המלך. טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני, השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד.
אם אתה לא מיליונר? תעצור!
מחר!
מחר הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק מין אלת. זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית של לכם ילדים צדיקים, כל הבית
מתברך
באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
20 שנה של...
איזה בוקר מושלם.
אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן?
איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי.
איקאה.
ברגע אחד, הכל נדם. ברגע אחד התחלפו קולות הריקוד בקולות זעקה מחרידה. האסון הנורא במירון טלטל את הלב היהודי בעולם כולו. עכשיו זה הרגע להתאחד, לשאת כתף אל כתף כאיש אחד בלב אחד. מצטרפים אל מיזם האחדות הגדול לכתיבת 45 ספרי תורה לזכר 45 הקורבנות. תהיו גם אתם חלק מזה ורכשו אות בספרי התורה. חייגו והשתתפו. 074-787-1717 074-787-1717.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
אם אתה לא מיליונר, תעצור! בעוד מספר ימים, הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק מין אלת. זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כ' ו' בסיוון, ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
כן.
רציתי לתאץ לגבי הבן שלי, הוא ילד בן 13 עוד מעט.
כן.
לאורך כל הדרך אנחנו שמנו לב שכביכול משהו כאילו תקוע אצלו. זאת אומרת, ברוך השם הוא ילד רגיל שהתפתח רגיל ולומד במסגרת רגילה, ובגדול ברוך השם אין תלונות עליו, פחות או יותר מצליח. ואנחנו כן. לאורך כל הדרך מרגישים שמשהו, יש לו איזשהו קושי. אני אתן כמה דוגמאות, אני מאוד מאוד קשה לי להגדיר את הבעיה שלו, לקחנו אותו לאורך משך הזמן לכל מיני טיפולים רגשיים, ניסינו כל הזמן, אנחנו מרגישים שאנחנו מגששים באפלה, אבחונים, עשינו לו לאחרונה אבחון, אז כן אמרו שיש לו בעיות של קשב וריכוז, ומעבר לזה אנחנו מרגישים שיש גם בעיה רגשית, ואני כל הזמן ככה פוחדת שזה לא יהפך חלילה חלילה בעתיד או בגיל ההתבגרות, זה איזושהי בעיה יותר מורכבת.
יש לו חברים?
חברים יש לו, כן.
ואיך בבית הוא מרגיש בגדול? איך, מה נראה בבית הוא מרגיש?
זהו, הוא ילד בחור.
כן.
הוא מאוד מאוד, הוא טיפוס יותר סוער בבית, הוא יותר משתולל. לאורך כל הדרך היו עסקות לאחים, ועכשיו הנושא הזה, ברוך השם, טיפה טיפה יותר התאזן.
למה נדמה? מה? איזה אירועים?
זהו, אני כן, אני...
בואי ניתן דוגמה.
כן, אז ככה, קודם כל, נגיד סתם, מה שעורר אותי עכשיו להתקשר, זה שגיסה התקשרה, היא רוצה לשלוח לי שתי ילדים שלה לשבת. הוא לא מוכן לקבל את זה, הוא לא מסוגל. הוא אומר, אם היית מרגישה מה שאני מרגיש, למה? קודם כל, הוא טיפוס רכושני, אז שיבואו ויקראו ספרים פה, וכאילו, לא, הוא אומר לי, אז אני תדעי, אני בורח מפה, הם יכולים לשבת בכיסא שלי, מבחינתי, אני לא כאן. עכשיו, אני מצד אחד אומרת לעצמי, למה, כאילו, אני רוצה להבין אותו, אני רוצה להראות לו שאני איתו, ומצד שני, אני לא יכולה לרקוד לפי החליל שלו, זה מאוד לגיטימי שמזמינים, אני לא יכולה לשרב לכזה דבר. עכשיו, עוד דוגמה, יש לו קטעים, יש לו קטע, נגיד, בימים האחרונים, הוא אומר לי, אל תביא לי אוכל לבית ספר, אל תביא לי שתייה, אל תביא לי שום דבר, אני חושש, אני מפחד, שאני אצטרך פתאום שירותים, והרב לא ייתן לי לצאת, ואני לא אצליח להתאפק, כאילו נכנסתי מנופסת של מחשבה סביב שירותים.
נכון, עוד דוגמה.
עוד דוגמה של, אני מרגישה קצת אובססיבית, זאת אומרת, אין לו טקסים קשיים. יש לי ילד שהוא פחדן יותר בבית, ילד קטן ממנו.
רגע, בוא נחזור אליו.
לא, זה קשור אליו. הוא ילד פחדן, אז הוא פחד מלראות דם, או לראות זה. יש לו קטע שהוא בא אליו דווקא, עכשיו הוא לא ילד רע, זאת אומרת, יש לו כן לב טוב, אבל הוא בא אליו והוא מראה לו דווקא תמונות מפחידות שמפחידות אותו, הוא פותח את העיתון כדי שישים לב, כאילו, משהו דווקא לעשות, משהו מוזר, כמה שאנחנו אומרים לו בזה, זה ממשיך, אמנם זה טיפה...
שתי הדוגמאות האחרונות יש בהן מחנה משותף, אם זה הדוגמא, שתי הדוגמאות האחרונות, לא הראשונה, שתיים האחרונות, המחנה המשותף שלהן הוא שהם, כפי שאכן נאמר, הפחד מהשירותים, הפחד להתפנות, ולכן בגלל זה... יש, נקרא איזה מעין חרדה יתרה, וגם את זה צריך להבין מה יש שם, אם הוא יתפנה, אז מה הבעיה שם, בכאן שהוא לומד.
לא, אוקיי.
והדבר הנוסף, המקרה השלישי, יכול להיות שהוא רואה את האח פוחד, ויש לו לאח הבכור שעליו אנחנו מדברים. יש לו פחד מאותו פחד, ולכן במקום לפתור את הפחד, נקרא לזה, הוא מציף את המצוקה שלו. הוא מחצין את המצוקה שלו, ומראה לו, לאח הקטן את הפחד. הוא לא מדבר לאח הקטן, כי הוא רוצה לדבר לאח הקטן מתוך החזריות. הוא מדבר לאח הקטן, ומוציא מעצמו מה שיש לו את הפחד שלו.
הבנתי. והוא רואה שהוא סובל, הקטן הוא באמת ילד מאוד מאוד רגיש יותר.
נכון, אבל הוא לא שם לב לקטן. אין לו מספיק מודעות רחבה להיות ערני למה שקורה לקטן. הוא לא אדם מבוגר. הוא יותר רואה את הפחד של הקטן, וזה מזכיר לו את הפחד שלו עצמו.
הבנתי. יש לו גם קושי, נגיד, הצמדנו לו אברך שילמד איתו, שיקדם אותו קצת. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל ללכת, מאוד קשה לו. אז למה? הוא אומר לי, אני לא יכול ללמוד איתו, אני מרחם עליו. למה אתה מרחם עליו? מה קרה? יש לו קול כזה חלב, והוא צריך כסף, אז זה כן יעלה לכם כסף, וזה לא יעלה לכם כסף, ואני לא, הוא לא, פשוט לא, הוא לא הלך ללמוד, וזה ממש חבל, אז עכשיו אנחנו מנסים מישהו אחר, כאילו כל הזמן יש לו את הקושי הזה, את הסתגלות כזה, משהו תקוע, כל הזמן, על כל דבר חדש, אז אנחנו כאילו...
אני הייתי ממליץ להתמקד על בסיס מה שנאמר כעת, על בסיס מה שנאמר כעת, להתמקד, להגדיר את זה כרגישות יתר, עם סימפטומים של אולי חרדות ואובססיות ברמה, אולי לא ברמה גבוהה, זה צריך לבדוק. אבל כן, לשים לב לרגישות יתר, יש כאן בהלה.
איך מטפלים בזה? כן.
איך מטפלים בזה? אז כן, זה כן כדאי, או שההורים יקבלו הדרכה איך עושים את זה, או שהילד יקבל טיפול. אבל עקרונית, איך אנחנו מטפלים? בזה התשובה היא, ככל שהוא ייחשף יותר לרגישות, וישים לב שרגישות היא רק רגע שצף עולה או קץ, אולי לא נעים, אבל לאחר מכן המשיכים איתו. ברגע שהוא מרגיש רגש לא נעים, הוא חווה אותו בעוצמה, שזה שואב אותו, הוא לא מצליח לעצור את עצמו, הוא לא מצליח להשיח דעת, והוא נשאב, והוא חושב על זה, הוא מתעסק בזה, והוא מתחיל לדמיין מה יהיה ואיך יהיה ומה לא יהיה, וכל זה פועל יוצא שהתעסקות יתר עם הרגשות שלו. זה נקרא רגישות יתר. ככל שהוא ילמד יותר ויותר בהדרגתיות, לא להיבהל מהרגש, לתת הרגש לצוף, ואז לאחר מכן לרדת, והוא בעתה ימשיך בחיים שלו, שזה חלק מהחיים שלו. חלק מהחיים זה שלפעמים מרגישים רע, מתוסכלים, מוכזבים, פתאום רגש שמשהו דרמטי הולך להיות, אבל הרגש הזה הוא כלום. זה כמו שאדם מקבל מכה ביד, הוא מרגיש כאב ברגל. אין קשר. זה כאילו, כביכול, איתות שב, איתות לא אמיתי, הרי קיבלתי מכה ביד, למה שיחב לי ברגל? כך גם כן כאן, קורה כאן אירוע שהוא לא מעורר בעלה, ואדם כן מרגיש בעלה. זה נקרא רגישות יתר. זה לא אירוע אמיתי שמעורר רגש רלוונטי. הרגש הוא אמיתי, אבל האירוע לא. זה נקרא רגישות יתר. האדם מאירוע שהוא מינימלי באיומו, הופך להיות מקסימלי באיום שלו, כפי שהוא נתפס אצל האדם עם רגישות יתר.
השאלה היא, אפשר לקבל המלצות, אולי לפנות אליכם באופן פרטי, לקבל המלצות למטפלים שהם טובים, כי מאוד...
אפשר להישאר על הקו, ושלמה פולק, היקר, ייתן בבקשה, ייתן את הטלפון.
בסדר, גמור, תודה רבה.
בסדר?
תודה רבה, כן.
טוב, כל טוב.
כל טוב.
שלום, ערב טוב.
הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום, אני רציתי ככה לשאול את הרב. יש לי קטע כזה שאני מפחדת לקחת החלטות. אני כבר אביא דוגמה על מה. ואני מצפה שאחרים ייקחו את ההחלטות, וגם כשהם לוקחים את ההחלטות על הדבר, אני כאילו נותנת ביקורת על ההחלטות שהם לקחו. לדוגמה, אם קנינו... ריצפנו אמבטיה חדשה לבית, אני פחדתי לקחת את ההחלטה.
כן.
איזה צבע לבחור, ומה כן. לבחור. אמרתי כן. לבעלי מה אני רוצה.
כן.
כאילו הוא רצה נגיד אפור, אני רציתי חום. אמרתי לו אני רוצה חום, אבל אני לא מצליחה להחליט את זה בוודאות.
נכון.
אמרתי לו תעשה את זה אתה לבד. כן. ואז הוא הלך, בחר כן. חום, ואחרי שהוא בחר חום, הספקתי להתחרט שאני רוצה את האפור, ולמה הוא בחר את החום, וכל מיני כאלה, וזה קורה לי עכשיו, עכשיו נגיד אנחנו רוצים לבחור שיש, אני לא מצליחה לבחור את השיש, פשוט לא מצליחה, אני יודעת מה אני רוצה, ואני לא עושה את זה. וגם כשאחרים מחליטים לי, אני לא מצליחה, כאילו, פשוט נשארת בפלונטר.
כן. נתחיל מהדוגמה הראשונה, ולאחר מכן נעסוק בשנייה. קודם כל, בדוגמה הראשונה. את אומרת, קשה לך לבחור, את אומרת למישהו אחר שיבחר בשבילך.
נכון.
ואת אומרת לו מה את רוצה, והוא עושה מה שאת רוצה, ולאחר מכן אנחנו כועסים עליו, מדוע הוא עשה מה שאת רצית. התשובה היא כי באמת לא רצית. אם היית רוצה, לא היית מתלבטת. מראש כאשר אמרת לו, אני רוצה צבע חום. והוא רצה אפור, אם אני לא טועה.
נכון. אז
אמרנו לו, אנחנו רוצים צבע חום, אבל כשאנחנו רוצים צבע חום, הוא מבין שאנחנו רוצים צבע חום, וזהו, זה הצבע שאנחנו רוצים, ובראש שלנו, עברנו כבר לנושאים אחרים, אנחנו לא עוסקים בזה יותר, זהו, זה נגמר, זה לא הנושא המעסיק. עכשיו אנחנו עסקנו בנושא אחד, כעת נעסוק בנושא אחר, זהו, זה נגמר. ככה הוא מרגיש, ככה הוא מבין. ובינתיים מה שקורה אצלך זה שהמוח ממשיך לחשוב ולומר לעצמו, רגע, רגע, כן, לא, אולי, ואז בעיקר אחרי הבחירה, כאשר צפות הספקות, אז מה הספקות עושות? הספקות מגמדות את התועלת שבצבע החום, ומתחילות להעצים את כל האפשרויות שהצבע החום לא מתאים לשער הריאות או כלי הבית וכדומה. ואז זה צף וזה עולה. בינתיים הוא חוזר מהחנות, כשהוא חוזר מהחנות הוא פוגש את כל הספקות שצפו בינתיים. בעצם זה מבלבל אותו, מכיוון שמראש לא בחרנו. הוא חשב שבחרנו, מכיוון שהוא משווה את תהליך הבחירה שלך, את תהליך הבחירה שלו. כשהוא אומר צבע אפור, הוא אומר אפור, וזהו, זה נגמר. אצלך כאשר נאמר צבע חום, זה לא לגמרי חום. זה בלבל אותו, לכן כן חשוב קודם כל
לומר... אבל זה לא נגמר לעולם, זה הבעיה.
נכון, אבל קודם כל נתחיל מכך. שכן חשוב לומר לצד השני, כאשר אני אומר צבע, אמרתי צבע חום, תדע לך שזה בערבון מוגבל. מה עושים עם זה? אנחנו נדבר עכשיו. אבל קודם כל כן חשוב שהאחרים לא יתבלבלו וידעו שכאשר נאמרת למחלטה, ההחלטה היא נאמרת כי זה מה שמשקף עכשיו את הרגעים האלה, אבל לא בהכרח מה שישקף את השעה, שעתיים או יום, יומיים לאחר מכן. כך הם לא יותר מדי בעלו, וכך גם את לא תבעלי יותר מדי, והביקורת תהיה יותר רגועה מכיוון שהיא תדע שהיא אמורה להיות מופנית כלפייך ולא כלפיו, כי הוא בסך הכל שירת את אותו רגע שאז הצלחת לבטא את הרצון בצורה מוחלטת, ואז לאחר מכן באו הספקות. אז זו לגבי הדוגמה הראשונה. כעת לגבי הרעיון באופן כללי, איך אנחנו יכולים להחליט? התשובה היא, אנחנו לעולם לא יכולים להחליט. ככל שאנחנו נדע שאנחנו לעולם לא יכולים להחליט, יהיה קל יותר להחליט. אנחנו, איכן היא הטעות בנושא ההחלטה? אנחנו מנסים למצוא את ההחלטה הכי מדויקת שישנה. מהי ההחלטה הכי נכונה שיש? ואז מה קורה? כל החלטה הכי טובה שיש, מיד מטילים בספק. אנחנו יכולים להטיל ספק בכל החלטה שהיא קשורה לעתיד שלנו. אם אני עכשיו בוחר לקנות שולחן מסוים או כיסא מסוים, אני תמיד יכול להטיל ספק באיכות, בטיב ההחלטה. מדוע? מכיוון שהעיקר חסר מן הספר. מהו העיקר? העתיד. העתיד לא ידוע. היות שהעתיד לא ידוע, אז אני לעולם לא יודע מה משמעות ההחלטה שלי. אני עכשיו בחרתי כיסא שחור, אבל אולי לאחר מכן אבחר ריהוט שדווקא הכיסא השחור לא מתאים, הריהוט לא מתאים לכיסא השחור. אני תמיד יכול להטיל ספק. אז איך אני לוקח החלטה? קודם כל צריך לצאת מתוך נקודת, מתוך הנחת יסוד שההחלטה היא לעולם לא משקפת את ההחלטה הכי טובה שיש. מדוע? מכיוון שההחלטה הכי טובה שיש תלויה בידיעת העתיד, והיות שידיעת העתיד לא ידועה לנו, אז לעולם נוכל להחליט את ההחלטה הכי נכונה. אז איך כן לוקחים החלטה? התשובה היא, כל החלטה היא תחילת מהלך. זאת אומרת, הכוונה היא שאם והיה ועכשיו אני בחרתי לדוגמה ריהוט מסוים בצבע חום, זה מה שבחרתי. כעת אני לא חושב איך הצבע החום יתאים למה שיהיה בעתיד, הפוך. אני עכשיו מתאים את העתיד, הצבע החום שבחרתי. אם והיה וההחלטה היא תלויה בעתיד, אז תמיד היא מוטלת בספק, כי העתיד לא ידוע. אז תמיד נטיל ספק בהווה, כי העתיד שאליו אנחנו רוצים להגיע, הוא תמיד מוטל בספק, לא יודעים מה הולך להיות. אז גם ההווה, שהוא תלוי בעתיד, הוא גם מוטל בספק. אבל אם והיה ואני לא מטיל ספק בעתיד, מכיוון שאני יודע שאני עכשיו הולך לשלוט כביכול על העתיד כמה שאפשר, לפי ההתאמה להווה. אז אם בחרתי עכשיו, אם עכשיו בדוגמה בחרתי כלי מסוים בצבע חום, חפץ מסוים בצבע חום, ריהוט מסוים בצבע חום, אני יודע שאני עכשיו הולך להמשיך לחפש מה שמתאים לצבע חום. מדוע? מכיוון שההחלטה שבחרתי כעת היא תחילת מגמה. תמיד החלטה היא תחילת מגמה. אני לא יכול לקחת החלטה, אבל בטוח שההחלטה היא 100% נכונה, כי אני לעולם לא יודע מה ההשלכות המדויקות של ההחלטה העתידית, וזה לא חיסרון. כי כך הם החיים. החיסרון הוא כאשר אני יותר מדי מתלבט על בסיס העתיד, מה אני אעשה בהווה? הפוך, אני אבחר בהווה, ועל בסיס זה העתיד יהיה מנווט על בסיס אותו הווה. אני בוחר בהווה, ובחרת בחיים, היום אני בוחר. מכאן ואילך ההחלטות הבאות הן על בסיס מה שבחרתי היום.
אוקיי.
האדם בוחר לעצמו שידוך. איך הוא יודע אם זה השידוך הכי נכון שיש? אולי יש עוד, אולי, אולי, אולי. הוא לא יכול לדעת. אבל ברגע שהוא בחר, עכשיו הוא לא מתרכז, אולי יש עוד, הוא מתרכז עכשיו איך אני חי עם אותה החלטה שעשיתי. האדם בחר לגור במקום מסוים, הוא תמיד יכול להתלבט אולי במקום אחר יותר טוב. זה נכון, תמיד האולי הוא תמיד יכול להישמע הגיוני. אבל האולי הוא תמיד חלש יותר מאשר הבחירה והעמיקות של האדם בהווה. אני עכשיו בוחר להתמקד בהווה, בחרתי, אני עכשיו מתרכז אך ורק באותו הווה. אני מתרכז בהחלטה. העתיד הוא על בסיס ההחלטה, לא ההחלטה על בסיס העתיד.
אוקיי, אני מקווה שהבנתי את הכל. בסדר. אז כאילו, מה זה אומר בפועל?
בפועל זה אומר...
להחליט את מה שנראה לי? או...
להחליט מה שנראה כן, אבל אז לאחר מכן, אחרי ההחלטה, אני לא אומר לעצמי, אולי יכולתי אחרת? לא. אני ממשיך עכשיו, בחרתי ריהוט בצבע חום, כעת אני לא אומר, אולי יכולתי משהו אחר? לא. אני כעת אומר לעצמי, מה מתאים לצבע חום? מה עוד מתאים לצבע חום? זו השאלה היחידה שתהיה בראש. מה מתאים לצבע חום? מה מתאים לצבע חום? מה עוד אני יכול לעשות שקשור?
כן, אבל כל אחד אומר משהו אחר. בן אדם אחד יכול להגיד לי, מתאים הצבע הזה, ואני חושב את הצבע הזה, ואז אני לא מצליחה להחליט בין זה לזה. אני כבר בחרתי מה מתאים לצבע חום, אבל יש אנשים אחרים שאומרים לי שמשהו אחר מתאים לצבע הזה.
מה שהם אז... אומרים, מה שהם אומרים זה באמת הגיוני, וזה באמת מתאים. אבל זה מתאים, נקרא לזה יחסית יותר רגעי. עכשיו שאמרו, זה מקבל את המשקל של האמירה שלהם, אבל זה לא מקבל את משקל הטעם שלך. את בחרת מתוך הטעם שלך. עכשיו, בגלל הטעם שלך, מה שמתאים לצבע חום, בחרת. כעת מגיע בן אדם ואומר, לא, מתאים לצבע חום משהו אחר. למה מה שהוא אומר מקבל משקל? בגלל מה שהוא אמר? לא בהכרח, אלא בגלל שהוא מישהו אחר. והוא מטיל ספק באמירה שלך. אבל עוד שבועיים נעשה מה שהוא אמר, אנחנו לא בהכרח נרגיש טוב. כי עשינו בחירה שהיא מתאימה לאותו רגע שהוא הצליח להשפיע עלינו. אבל זה לא מתאים לאופי, לדעות, לגישה, לכיוון, לטעם שלנו. מסתדר ההיגיון?
כן, לגמרי. אז כאילו לשמוע למה שאני מרגישה שזה נכון.
אפשר לשמוע עצות, אבל בסוף לשמוע מה שמתאים לי. העצות הן עוזרות לי להגדיר, לכוון, לחשוב, להתלבט, אבל בסוף אני צריך לקחת מה שמתאים לי, כי בסוף הבחירה שלי היא יותר מתאימה למה שמתאים לי בשגרת החיים. מה שהאחר מדבר, הוא מדבר מה שמתאים לו לשגרת החיים. כל מה שהוא מרשים אותי באמירה שלו, כי אחי גם הנוכחי הוא הגיע עם כל העוצמה שלו, עם כל הנוכחות, עם כל הרטוריקה, yeah. עם כל החן, עם כל הביטחון שלו. אבל עוד שעתיים, כל הרקע הזה הולך להתפוגג. עם מה אני אשאר? עם הטעם הטוב שלי, ועם הטעם הלא בהכרח מתאים, מתאים לי, מה שהוא אמר. ואני הולך לסבול מזה, מכיוון שאני הולך לשרת טעם שהוא לא שלי. בסוף אני חי עם טעם שהוא לא שלי.
אוקיי, ואם אני, סליחה שאני ככה מעריכה, אם אני בתוך עצמי מתחבטת עם עצמי עדיין, אני יכולה להגיד שאני בחרתי משהו אחד, ומישהו אחר אמר לי, לא, זה תבחרי את המשהו השני. לא הצלחתי לבחור, אבל נשארתי בדעה שלו, ואז לקחתי מישהי אחרת ושאלתי אותה מה את אומרת, אז היא אמרה לי, כמו מה שאני חשבתי. ועכשיו אני מרגישה שאני שומעת לה, כי אני עדיין לא בטוחה בעצמי במה שאני אומרת, אני עדיין שואלת את האנשים מסביבי.
נכון, אבל כדי שהאדם יהיה בטוח בעצמו, זו מערכת שצריך לפתח אותה. זה לא קורה ביום אחד. צריך בהדרגתיות יותר ויותר להתאמן, לקחת החלטות, לבטוח בעצמי ולשלם את המחיר שמדי פעם אני אצליח ומדי פעם אני לא אצליח בהחלטה, וכך יותר ויותר האדם מתרגל ליכולת שלו, למסוגלות הזו לסמוך על עצמו. את זה חייב האדם להשיג, אבל זה מגיע רק בהדרגתיות. עד הרבה, ככל שאנחנו יותר מדי מקשיבים לעצות ומנוותים על בסיס אותם עצות, אנחנו שוכחים לחזק את שריר ההחלטה שלנו. לכן כאן אנחנו מדברים על בעיה שהיא נקודתית, אבל היא משקפת משהו מהותי. אומנם זה בעיה נקודתית, הוא אומר ככה והיא אומרת ככה, מה אני אעשה? אבל יש כאן משהו מהותי, הדבר המהותי הוא ששריר ההחלטה צריך להתחזק יותר ויותר. צריך לחזק, צריך יותר ויותר לעבוד על זה ולהתרגל, לקחת החלטות, מדי פעם לטעות, מדי פעם להיות צודקים, ואחרי כמה חודשים או לפעמים אפילו שנה, שנתיים, מחזקים יותר ויותר את שריר ההחלטה. כמו שכל בני אדם, או שרוב בני אדם מחליטים. איך הם מחליטים? התשובה היא, עם הזמן האדם יותר ויותר מפתח תחושת מסוגלות שלא לסמוך על עצמו.
שלא לסמוך על עצמו?
שלא עם ו', לא עם א'. תחושת מסוגלות הבנתי. שהוא יכול לסמוך על עצמו.
כן.
בסדר.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה רבה.
כל טוב.
תודה. להתראות.
נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מוחי תמיד איתי.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כ' ו' בסיוון, ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
שיא המבצע לקיץ. קנה מוצר חשמלי במחיר הזול ביותר בשיא החשמל והמיזוג מתוך מאות מוצרים שמשתתפים במבצע וקבל מתנה בשווי 1199 שקלים או זיכוי ברשת סולטם. שיא החשמל והמיזוג. לרכישה התקשרו 03-504-5000.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סל של בגדים שווים? ואיך מבשלים ביצה אלומה? זוכרים ספרות אחרי הפאי? מה ההבדל בין שפן לארנב? אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם או פנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב, אנחנו חזרנו אליכם ונרצה להתייחס בדקות הספורות האחרונות שנותרו לנו למספר שאלות שקיבלנו אתכם. בעלי מדבר איתי הרבה, מצד אחד אני שמחה שהוא מדבר, אבל אחר כך אני מרגישה עומס ואני מתחרטת שהוא דיבר כל כך הרבה. מה אנחנו עושים? התשובה היא, זה כמו לדוגמה, משל, אדם שהוא נוהג ברכב. כאשר הוא נוהג ברכב, הוא מרגיש רגיל, הוא נוהג והוא מרגיש שהוא בשליטה. כעת אדם שהוא לא ישן בלילה, והוא נוהג ברכב, והוא מרגיש טוב, הוא מרגיש בשליטה, הוא מרגיש שהוא לא עייף, הוא לא מרגיש בעיה. אבל אז מגיע הזמן שהוא מתחיל להיות קצת עייף. אבל ברגע שהוא עדיין קצת עייף, הוא עדיין מרגיש שהוא בשליטה. הוא עייף, אבל הוא בשליטה. ולאט לאט מגיעים הרגעים שהוא עייף יותר, אבל עדיין מרגיש בשליטה. ואז מגיע הרגע שהוא כבר על חזור. זה הרגע שבו הוא עייף לגמרי, והוא לא מרגיש שהוא בשליטה, והוא נרדם, וזה כבר חלילה מאוחר מדי. האדם מרגיש שהוא בשליטה, וזו הבעיה. הוא מרגיש שהוא בשליטה, ואז הוא אומר לעצמו, אני אסתדר. זו האשליה. האדם בשליטה, כל עוד הוא בשליטה, בין הרגע של שליטה לחוסר שליטה, יכולים לעבור רגעים ספורים של שנייה, חמש שניות, ולפעמים פחות משנייה. אותו דבר לדוגמה, אנשים שהם מכורים למיילים, הם בודקים מייל, אומרים לעצם, לא, אני לא בודק מייל. והם בודקים מייל, לא רק דקה אחת, אני רק רגע אחד בודק, והם בודקים, והם נכנסים, והם בודקים, וזה מעלה מחשבות, ורעיונות, וזיכרונות, ולמי אני יכול לשלוח, וכמה אני יכול לשלוח, וכל בדיקת מייל עושה עצירה של האדם במהלך העבודה שלו, לחמש דקות, עשר דקות, לפעמים גם כן, לרבע שעה, וכך עושה האדם שבע, שמונה, עשר, חמש עשרה, ולפעמים ארבעים פעם ביום, והוא לא שם לב, כי כל פעם זה כמה רגעים, וזה מבזבז הרבה מהזמן שלו. עובדה, בסוף יום הוא לא עשה הרבה, למרות שעברו 24 שעות, והוא יכול לעשות הרבה, והוא לא עשה כל כך הרבה. הטלפונים והמיילים, והאדם אומר לעצמו, וזה רק אני בודק שנייה אחת, מייל אחד, אני בודק רגע אחד, הודעה אחת, לא יותר מזה, זה נראה, אבל אז מגיע הרגע העל חזור, וזה הוא נכנס להתמכרות, הוא בהתמכרות והוא לא ירני לכך. הוא חושב שהוא בשליטה, אבל הרגע בין השליטה לבין האי שליטה הוא רגע כמימרה, ואותו רגע לא שמים לב אליו ונאבדים. אז כך לגבי הרכב, כך לגבי התמכרות טלפונים ומיילים, כך לגבי אותה אישה גם. כן, בעלה מדבר איתה הרבה, וכנראה שנוח לה שהוא מדבר, נחמד שהוא מדבר, אבל אז מגיע הרגע שבו הוא מדבר הרבה, כנראה פחות מדברת, ואז כאשר הוא מדבר, היא פחות מדברת, היא מתחילה להרגיש עומס, רגע, הוא מתחיל לדבר ולהעביר אליי ביקורת, ואני כן בסדר ואני לא בסדר, מה הוא רוצה וכמה הוא רוצה, ואיך החיים אמורים להיראות, וואו, זה כל כך הרבה דברים. ואז היא אומרת לעצמה, זה בסדר, אני יכולה להמשיך לעשות את הדברים, אבל אז מגיע רגע אל חזור, והיא מתעייפת, והיא כבר מרגישה עומס, והיא כבר לא יכולה לעצור, והיא נשאבת לשיחה שבה הוא בכלל לא מבין מה קרה, עד הרבה, הוא חשימות שמחה שהוא מדבר, הרי הוא מדבר יפה, נעים, הגיוני, מקשיבה, כנראה שהיא מקשיבה, אז היא גם כן באמת מתייחסת ברצינות, והוא לא יודע שהוא מזמן, היא מזמן איבדה את הקשר. היא הגיעה הנקודה של אל חזור בהקשר הזה, היא כבר איבדה את זה. היא לא הצליחה להגיד לו בהתחלה, זהו, די, בוא, דיברת, תן לי להביע את עמדתי, תן לי לחשוב על הדברים, תן לי לדבר, אני לא מדברת בקצר המהיר שלך, אני לא מדברת עם אותה רטוריקה, אבל כן, יש לי מה להגיד. רגע, תעצור, תן לי עכשיו להביע את עצמי. אבל היא לא עשתה את זה בזמן שעוד היא יכלה. היות שהיא לא עשתה את זה בזמן שהיא יכלה, הגיע הזמן שהגיע כבר על חזור, והיא כבר נשאבה יותר מדי, אל הכיפאון המקשיב והנראה כמקשיב, והיא בינתיים צוברת יותר ויותר. כאן תורניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לשלום פולק, לאורי כהן, לכי המאזינים, אחר בעזרת השם, 6:15 הבוקר, כאייל תערוג בנושא, האם אפשר להתפלל למלאכים, לדבר עם מלאכים, לפנות אליהם בתפילתנו, או שמה רק אל הקדוש ברוך הוא, מה משמעות ברוך הוא לשלום, בעזרת השם אחר כאייל תערוג. לילה טוב, כל טוב, היו ברוכים.
משרד התרבות וכל חי מגישים משדרים תרבות חוזרים לשגרה עם מיזם ייחודי של אומנות ותרבות חרדית וביום חמישי הקרוב ב-10 בבוקר מירי שניאורסון בשיחת עומק עם הסופרת אורית ג'ושע על ספרה ניצולה ללא מספר סיפורה של ילדה קטנה ובודדה במלחמת החיים לצפייה באתרים כל חי ובחדרי חרדים
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023 074-796-2023 עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סל של בגדים שווים? ואיך מבשלים ביצה אלומה? זוכרים ספרות אחרי הפאי? מה ההבדל בין שפן לארנב? אבל איפה הפנסיה שלכם אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם או פנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
אם אתה לא מיליונר,
תעצור!
מחר! הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק מנהלת! זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו, 02-802-5555, 02-802-5555.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
20 שנה של...
איזה בוקר מושלם. אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן? איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי. איקאה.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר עם יומן לסיכום חדשות היום. אחרי ארבע מערכות